חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
העונה האיטלקית של העסקת לדבר זה לא משמין, משודרת בשיתוף IBBLS, החברה שמייבאת לישראל את האפרול, הקמפארי, הפרנה ברנקה, האנטיקה פורמולה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, ועוד משקאות איטלקיים שאותם אנחנו פוגשים במהלך העונה. אנחנו מתחילים.
הלו, 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 עבר שבוע, איך הבטן שלך, אני משתגע פה.
אני מתה.
את מתה.
אני לא יכולה יותר. אנחנו מקבלים כאלה תגובות מטורפות על העונה הזאת של אנשים שאומרים, יאללה, תמשיכו, עוד, 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 עוד. אבל...
יהיה עצוב לסיים אותה, אבל אנחנו רק עדיין בתחילתה.
אנחנו עדיין בתחילתה, כן.
ממש ככה, ויש לנו עוד המון המון מה להגיד ומה לאכול.
אוי, כמה טעים. אז בפרק הראשון של אמיליה רומניה דיברנו על הפרמזן, ודיברנו על הבלסמי, ודיברנו על הפיאדינה, וקצת ככה נתנו לכם קצת רקע על המחוז המדהים הזה, והיום אנחנו הולכים לעשות תוכנית עם בשר.
בשר, אהבתי.
היום יש בשר.
אפרת לקחה לעצמה את אחד הדברים הכי קשים בעולם, וזה לדבר על נקניקים.
וואו.
וברוך השם, אמיליה רומניה יודעת לעשות נקניקים.
פרושוטו, איזה עולם, וואו. טוב, תקשיבו.
כן, מאיפה מתחילים?
מתחילים בחזיר. לא יעזור שום דבר, לא משנה מה אני ארצה להגיד, צריך לשים את הדברים על השולחן. פרושוטו מיוצר באופן מסורתי מחזיר. אם רוצים לעשות פרושוטו מחיה אחרת, זה בהחלט קיים אגב, בכל איטליה, אבל אז תצוין החיה. כלומר, פרושוטו מתעלה, דאניאלו. אוקיי? אבל אם לא מצוין שם החיה, זה חד משמעית אומר שזה נעשה מחזיר או ווילד בור, שזה חזיר בר בעצם.
כן.
מה זה פרושוטו? אנחנו פוגשים רגל חזיר שעוברת תהליכים בכל אירופה. אנחנו פוגשים את הז'מבון בצרפת, ואנחנו פוגשים את החמון בספרד, ואנחנו פוגשים את הפרסונטו בפורטוגל, ואת הפרשוט, אני לא אף פעם לא יודעת איך הם מבטאים את זה, אבל כשהייתי בסלובניה והייתי בקרואטיה, אז יש שם את ה... הם כותבים את זה PRSUT, שזה בעצם הפרשוטו שלהם. ולכל אזור יש את הדיוקים שלו, ובכל אזור יש גם את המוצרים המוגנים שלו. כלומר, אנחנו גם, החמון של סרנו, החמון איבריקוס, זה גם מוצר מוגן על פי חוקים ספרדיים. והז'מבון של ביון, ז'מבון דה ביון למשל, מאזור הבסקים הצרפתים, זה גם, זה מוצר מוגן צרפתי. כשאנחנו מדברים על פרושוטו באיטליה, זה יכול להגיע מכל איטליה, אבל יש שניים שהם מוגנים. אחד, זה הפרושוטו די פרמה, שלום לך פרמה, את יושבת לנו באמיליה רומניה, או הפרושוטו סן דניאל שמגיע מפריולי ונציה ג'וליה, ממש מגבול הצפון.
סן דניאל, סן דניאלו, פרושוטו שהדרך הכי נכונה לתאר אותו זה ענן מתוק. זה משהו שאת שמה ללשון וזה מתוק.
וזה נמס.
זה נמס.
זה אחד הדברים שהכי מאפיינים פרושוטו כהלכתו. הוא פשוט נמס. אגב, בצפון איטליה אנחנו פוגשים גם שפק, שגם הוא מוגן, יש את השפק של הצפון. ההבדל בין שפק לפרושוטו, ששפק זה מוצר מאושן, והפרושוטו הוא לא. פרושוטו זה פשוט רגל חזיר כבושה, מיובשת ומיושנת, שנחתכת לפרוסות דקיקות ומוגשת כפי שהיא לא מבושלת. השם המלא זה פרושוטו קרודו. בעצם?
חי.
חי. כדי להבהיר ולדייק שלא מדובר כאן על המוצר המבושל, שזה הפרושוטו קוטו.
אוקיי.
שהוא המבושל. וכמו שאמרתי, השם פרושוטו עצמו, בדומה לבלסמי שדיברנו פרק קודם, הוא לא מוגן. הפרושוטו של פרמה הוא כן מוצר מוגן. איך מכינים את זה? לוקחים רגל אחורית, מה שקרה, אם אתם רוצים להכין בבית.
ממש,
אם כן. אם יש לכם שנתיים פנויות כן, ומערה.
וחזיר.
וחזיר. שאכל טוב. כן. תכף תשמע מה אוכל. אתה לא מאמין מה אוכל הפרושוטו של
אוכל
פעמה.
אוכל יותר טוב ממני,
אתה,
זה בטוח.
אתה לא מאמין מה אוכל, אני חייבת להגיד לך מה יש בתערובת שלו.
לחם קל, קוטג', מצאים, שני חלמודים, נו.
את מי הגבינה של הפרמזן.
הם מאכילים אותו במים של הגבינה של הפרמזן.
כן.
זה הדרינק שלו. נו, בסדר, הוא מתאמן. חלבון, מי חלבון. מעולה.
אוקיי.
מאמנים אותו.
מאמנים אותו. להפך, רוצים שהוא ינוח, שהוא יש מנמנים.
אוי אוי אוי.
איך מכינים פרושוטו? אם בעצם אנחנו מבינים מה משמעות השם פרושוטו, אז אנחנו מבינים. פרושוטו זה פרו-אקזוטוס להוציא את הנוזלים. זה בעצם מהות ההכנה של פרושוטו.
לייבש.
לייבש. מתחילים עם זה. לקראת החורף, אנחנו חייבים שהאקלים יהיה קר. זה קורה בעבודת יד, וזה לוקח שנתיים. כי זה חייב טמפרטורה מתאימה ותנאי לחות מתאימים. אם יהיה חם מדי, הבשר יתקלקל לפני שהוא יספיק להתייבש. ואם לא יהיה מספיק לחות, זה גם לא יצליח. הבשר לא יצליח כאילו להתקלקל כפי שהוא אמור להתקלקל, במידה שבה הוא אמור להתקלקל במרכאות.
צור עמד דיוק מדויקת.
מטורף. מנקים את הבשר, ממליחים אותו, ואת זה משאירים לחודשיים מאוך, במידה כזאת שמצד אחד אדם יצא, מצד שני העצם לא תישבר. Mm. שוטפים את הבשר כמו שצריך להיפטר מכל המלח, ואז תולים את זה בסביבה מעובררת, חשוכה, בטמפרטורה נמוכה, שכמה זמן תלוי בגודל של השוק בעצם, של הירך. שוק, ירך, שוק, ירך, שוק על ירך. כשהוא מוכן, תולים אותו באוויר פתוח בטמפרטורת חדר, מבוקרת כמובן, ל-18 חודש. עכשיו, יש מקומות, כשמכינים פרושוטו לא מוגן, אז לפעמים יוסיפו כל מיני ניטריטים כדי לקבל צבע ורוד או, mm-hmm. או טעמים נוספים. Okay. בפרושוטו המוגן, על פי הספר, ממש לא. הדבר היחיד שמוסיפים זה מלח ים. הצבע מתקבל מתגובה כימית טבעית בין המלח לבין המיוגלובין, אותו חלבון okay. שקושר את הברזל והחמצן בשריר בעצם, בבשר.
אוקיי. Okay.
ואז, כשהוא מוכן, יש לנו נתח שאי אפשר לטעות, לא בריח שלו, ולא במתיקות שלו, ולא ברמת הנמסות שלו. ואז אנחנו פוגשים אותו יהלומים, פרוסים דק 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 על צלחת, כאנטיפסטי ככה לפני האוכל. לפעמים אנחנו נפגוש אותו מגולגל ככה סביב וגריסיני, ולפעמים אנחנו נפגוש אותו עם מלון או טענים, שזה בעיניי אחת היציאות. אנחנו יכולים לפגוש אותו כתוסף לסלט קפרזה, שבכלל מגיע מאזור קפרי. אנחנו נפגוש אותו באזור רומא, מגלגלים את פרוסות דקות של עגל, עם פרושוטו ומרווה, סלטימבוקה, mm-hmm. נדבר על זה בפרק לציו, ואני משוגעת על זה, כמו שדיבר על זה בני בן ישראל בתוכנית הקודמת, בתוך פיאדינה, עם פשוט פרושוטו ורוקט, וואו. ועכשיו אני רוצה לספר לך על עוד סוג של נקניק שקיים שם, אבל לא לפני שאני שנייה אתעכב. על הפרושוטו ומלון.
אוקיי.
Okay. כי אני משוגעת על זה. Mm-hmm. אתה יודע שאני לא בן אדם שמת על פירות, בכלל. Mm-hmm. אבל יש משהו בשילוב של פרושוטו ומלון, שהוא גאוני, כי יש בו היגיון גם בטעם, כאילו המתיקות של הפרי יחד עם המתיקות והמליחות העדינה של הבשר, וגם יש בו היגיון טקסטורלי, ואתה יודע שאני סאקרית של טקסטורות בסופו של דבר. Mm-hmm. כאילו, הכל נימוח. הכל נימוח, יש שם אפס קראנץ', אבל אני הרי לא אוהבת את כל הקונטרות האלה, אני לא אוהבת שנגיד יש פתאום משהו קראנצ'י בתוך משהו נימוח. אני לא מחפשת את הניגודיות הזאת. העובדה הזאת שאתה יושב ביום קיץ חם, ואין לך כוח אפילו ללעוס, וכל מה שאתה צריך זה להכניס לפת השילוב הזה של השמינית מלון, שמגולגל סביבה פרוסת פרושוטו, ואתה מכניס, והכל נמס. אתה לא צריך שם כלום חוץ מהדבר הזה. ולמה זה נמס? כי גם אם הם הכינו את זה מבעוד מועד, הם בחיים לא יגישו את זה קרמה המקרר. אתה חייב להגיש את זה בטמפרטורת חדר, כדי שהשומן יימס לך על הלשון.
כן.
ואז אמרתי, מי המציא את הדבר הזה? מי הבין שצריך לאחד פרושוטו ומלון?
מי?
וגם פה יש היסטוריה.
נו.
קודם כל, כבר בתקופת האימפריה הרומית, היה מקובל לערבב מאכלים לחים וקרים עם מאכלים חדרים. חמים ויבשים, כי הם האמינו שצריך את ארבעת האלמנטים, אש, אוויר, אדמה ומים, ופרושוטו ומלון יש את ארבעתם, הם האמינו שזה מחזק את המערכת החיסונית. פרושוטו ומלון מחזק את המערכת החיסונית.
אני מוכן לזרום עם התיאוריה הזאת.
לגמרי מוכנה. אבל המתכון הראשון לפרושוטו ומלון נכתב על ידי פלגרינו ארטוסי בספר שיצא ב-1890, ספר שנקרא המדע של המטבח והאומנות של אכילה טובה. זה, הוא נחשב בעצם אבי הקולינריה האיטלקית המודרנית.
אבי הגרגרנות, ככה זה נשמע.
כן. La ciencia in cucina, el arte di mangiare bene. מה שתגיד, ארטוסי. מה שאתה רוצה. אבל למרות שזה פורסם שם, זה קיבל תאוצה, אכילה הזאת הפכה להיות מאוד מאוד נפוצה באיטליה, באזור שנות ה-50-60.
וואלה.
כן.
כי?
אם אתה שואל אותי,
נו.
אני חושבת שזה הולך יד ביד יחד עם תרבות השפריצים, יחד עם תרבות האפריטיבו, שמאוד מאוד התפתחה בשנים האלה, והתחזקה. מה יכול להיות יותר מתאים לאפריטיבו מהדבר הזה?
מתאים מאוד, מתאים מאוד.
מסתדר, אה?
יפה.
יפה. אז זה הפרושוטו.
יו, אני חושב על זה, יש לנו קהל גדול של אנשים שלא אוכלים חזיר, וזה לגיטימי, אבל כל הנקניקים שאנחנו מדברים עליהם היום הם נקניקים מחזיר.
כן.
ואני חייב להגיד לכם, כאחד שכן אוכל, it's like nothing else, אי אפשר להסביר בכלל.
כן. תראה, דיברנו בפרק הקודם על הברזאולה, שהיא בעצם סוג של פרושוטו.
אבל היא לא נמסה בזאולה.
נכון, סוג של פרושוטו שמכינים מבקר, אבל אין בו שומן כמעט, זה בבשר יחסית רזה, והוא לא עושה את האפקט הנמס הזה שעושה שומן.
כן.
אבל כן אפשר לחפש את הפרושוטו של הטלה בעצם. הוא גם מאוד טעים, אבל הוא...
בטעם הטלה?
בטעם הטלה.
כן.
למרות שהטלה באיטלקי הרבה פחות אגרסיבי בריחות שלו.
הרבה פחות דיר?
הרבה פחות דיר. הזכיר בני בפרק הקודם, הוא אמר את המילה קולטלו.
כן.
קולטלו זה הזיה, אתה מכיר את הנקניק הזה? זה בעצם תהליך זהה ליצור של הפרושוטו, רק שאין פה עצם, זה בעצם חלק מהרגל האחורית, או אפילו הפילה, שמיישנים אותו מגולגל בעצם, כי אין לך שם את העצם, וגם הוא מוצר מוגן, גם הוא PDO בעצם, וגם הוא מגיע מאזור אמיליה רומניה.
אוקיי.
מזיבלו. ואם אני כבר בחפירות,
נו.
כי אני מדברת כבר שעה, לדעתי אני מדברת שעה.
כן.
אני מרגישה שאני מדברת שעה, אבל אני לא חולה.
נו.
כי קיבלתי את נושא הנקניקים.
ו?
ואי אפשר שלא לדבר על מורטדלה.
יואו, מסכנים כל הישראלים שלא טעמו מורטדלה. שאכלו רק מורטדלה בסופר.
בדיוק, רוב האנשים חושבים שהמורטדלה של הסופר זה המורטדלה האמיתית, ואני יכולה להגיד לך שגם אגב באיטליה, כשאתה הולך לסופר וקונה מורטדלה ארוזה, בתוך איזה אריזת תעשייתית, זה ממש לא הדבר האמיתי, וזה לא כזה טעים, בעיניי. מורטדלה אמיתית? אל אלוהים, מה זה הדבר הזה? אני אסביר לך מה מקור השם מורטדלה, וזה פשוט יסביר מה זה הדבר הזה. יש שתי סברות, מאיפה מגיעה המילה מורטדלה.
אוקיי.
או שזה מגיע מהמילה מורטאיו, מהמילה מורטר בעצם, של אלי ומחטש. כי בשביל להכין מורטדלה אמיתית, צריך לטחון את הבשר, לקטוש אותו עם אלי ומחטש. זה לא בשר תחון, זה בשר ממש מעוך, ממש ממש משחה, ואנחנו באמת פוגשים נקניק עם טקסטורה מאוד 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 רכה ומאוד מאוד הומוגנית, שאת הבשר הזה משבצים עם 15% שומן. בגלל זה הנקודות הלבנות שיש בתוך
שמוסיפים.
המורטדלה, נכון. סברה אחרת, ללמה קוראים לזה מורטדלה, מסבירה לנו את הטיבול של המורטדלה האמיתית. פרצימן מורטטום. אתה יודע מה זה פרצימן מורטטום?
לא.
נקניק הדסים.
אוקיי.
לפני שהגיע הפלפל השחור לאיטליה, היו מטבלים את הנקניקים, האימפריה הרומית, בהדסים. הם האלה שנתנו את הפינץ' הטיפה-טיפה חריף הזה לפני שהיה פלפל שחור. וזה באמת הטיבול האמיתי של מורטדלה.
הדסים.
הדסים, גרגירי הדסים, והיום גם יש קצת פלפל שחור.
מעניין.
יש אגב מסמך משנת 1376 שמתאר נקניק מורטדלה, שזה מטורף. והמורטדלה זה הנקניק של בולוניה, וגם הוא מוצר מוגן, רק מורטדלה מבולוניה, היא יכולה לקבל את הכותרת ה-IGP של מוצר מוגן.
בולוני!
ואין דבר יותר מגניב מפניני עם מורטדלה. וזה ענק, זה גדול כזה, זה
כן, תמיד... זה חתכת נקניק.
אתה כאילו מבקש בסופר 100 גרם, אתה מקבל פרוסה.
כן.
פרוסה?
כן.
איזה טעים. טוב, אלה נקניקים של אזור אמיליה רומניה, ממש על קצה המזלג, תרתי משמע, למה המזלג? אפשר לאכול את זה עם הידיים. לא, באמת, בחבל ארץ הזה... תעזוב אותך. מזלגות לא צריך. בינתיים.
בינתיים.
לוקסי, שנשתה משהו? קיליתי בשגרון, אני ממש אשמח שתיתן לי איזה משהו לשתות.
יאללה, בוא נשתה משהו.
הפינה המשותים היום משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו בעונה איטלקית, חברת IBBLS שמייבט לארץ את הקמפארי, אפרול, אנטיקה פורמולה, פרנה ברנקה ועוד שורה ארוכה של משקאות, שעליה אנחנו מדברים כל שבוע, ומה אני שותה עכשיו, לוקסי, מה אתה מוזג לי כאן?
אם לא הקלאסיקה המופלאה שנקראת נגרוני.
נגרוני!
זה לא סתם, זה הקוקטייל הקלאסי השני הכי נמכר בעולם.
די, מה הראשון?
אולד פשן. זה באמת משקה שגם לדעתי עכשיו נורא מתחזק בתקופה האחרונה, שאנשים קצת חוזרים יותר למקורות שלהם. נגרוני זה המצאה מדליקה, כי כאילו, אני לא אגיד אומצא בטעות, אבל הוא כן אומצא במקרה. בפירנצה. בחור בשם אמיליו נגרוני, הזמין
קוקטייל. אמיליו נגרוני? ככה, זה על שם בן אדם?
על שם בן אדם, נכנס...
איך בא לי להיות נכדה שלו? תאר לך שם משפחה נגרוני.
אנזל נגרוני. אה, בעצם קוראים לך אפרת. אפרת נגרוני. אנזל זה לא השם הפרטי שלך. לא הרבה אנשים יודעים. אמיליו נגרוני, בחור שכנראה חזר מאיזשהו טיול ארוך בלונדון, ונהנה מאוד, אבל בחור איטלקי, נסע לפירנצה, נכנס לבר, הזמין קוקטייל קלאסי שנקרא אמריקאנו, שזה הייבול עם קמפארי, ורמוט, רוסו וקצת סודה.
נכון.
אז הוא אמר, אבל את הסודה, תחליפו לי בבקשה, בג'ין, כי הוא חזר מלונדון ואהב נורא ג'ין. והברמן שקראו לו פוסקו סקרסלי, עשה את זה, ובעצם יצר את אחד הקוקטיילים הכי חזקים בעולם, כי זה שלושה סוגי אלכוהול מעורבבים, ושתיים הכי מיוחדים בעולם. כי באמת, ממה זה עשוי? זה חלקים שווים של ורמוט רוסו, כמו ששתינו, נגיד, אנטיקה פורמולה ששתינו בפרק הקודם, ג'ין יבש וקמפארי.
כמות שווה.
כמות שווה. אחד, אחד ואחד, ופלח תפוז או קליפת תפוז, שלא כמו באמריקנו שמוסיפים קליפת לימון. עכשיו, לנגרוני יש מלא ורסיות, היום זה נורא נורא אופנתי גם לישן אותו.
כן.
הולכים למסעדות ורואים ממש חבית קטנה, ובפנים יש נגרוני שמתיישן לו איזה שנה בכיף שלו, וברמנים ומיקסולוגים לא מפסיקים כאילו להפתיע בכל מיני חידושים. אבל באמת, הסוד של הנגרוני בעצם, זה הקמפארי. זאת אומרת, את הג'ין ואת הוורמוט, אפשר להחליף במה שאת רוצה. עדיין יישאר איזשהו בסיס.
No Negroni without Campari.
No Negroni without Campari, את הג'ין אפשר להחליף בוויסקי, אפשר להחליף בטקילה, ברום, במסקל. אפשר לשחק עם זה בכלל, בכל מיני גרסאות שאת רוצה. אבל חייב להיות בו קמפארי, זה בעצם היסוד שלו, וגם שיטת ההכנה הכי קלה, את לא צריכה בכלל למדוד שום דבר. שליש, 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 פלח תפוז, וישר לגרון.
זה באמת מאוד נחמד הסיפור הזה, שבגלל שזה כמות שווה של שלושה סוגי אלכוהול, אז כאילו לא צריך עכשיו כלי מידה של בר מקצועי. קחו איזה כוס שבא לכם, כוסית אספרסו.
בדיוק.
ופשוט תעשו כמות, אותה כמות של שלושת המשקות. אני אגב באמת הכי אוהבת את זה עם רום. רום קמפארי וורמוט אדום. זה מושלם.
רום קמפארי וורמוט אדום.
כן, הרום במקום הג'ין.
אז אנחנו חובבי קוקטיילים בבית, וחובבי רום, כמוך, וחובבי קמפארי, וחובבי הכל בעצם, אבל לא, אני בהחלט ינסה את זה. בקיצור, הנגרוני זה אחד הקוקטיילים באמת הכי, הכי, הכי בעלי פרופיל גבוה ומוצדק שיצאו מאיטליה. הוא כל כך משמעותי שממש יוצא עליו סרט דוקומנטרי.
באמת?
על הוצאת הנגרוני שעולה ממש עכשיו השנה באיטליה.
וואו.
אז יאללה, בוא נשתה את הדבר הטעים הזה.
מגיע הזמן. לחיים.
טעים, פשוט טעים.
תענוג. עכשיו אחרי שדיברנו על המוצרים הנפלאים שאמיליה רומניה הביאה לעולם, אמרנו על הבלסמי והפרושוטו והפרמזן והפיאדינה. סוף כל סוף הגענו למנה העיקרית. וכמו שאמרתי בפרק הקודם, כל עוד היינו בצפון, היינו בעולמות הפולנטה ובעולמות הריזוטו. ואנחנו עכשיו יורדים טיפה יותר דרומה, ואנחנו מתחילים להגיע למקומות שבהם, שלום, כאן אוכלים פסטה.
כן.
והולך להיות לנו פרק פסטה. כלומר, אנחנו כל הזמן, לאורך כל העונה הזאת, נזהרים לא לגעת בפסטה, כי אנחנו יודעים שבסוף הולך להיות לנו פרק גדול וכפול על כל הפסטות האיטלקיות באשר הן, אבל אי אפשר שלא להזכיר כמה מהפסטות שמגיעות מכאן.
אניילוטי, טורטליני, קפלטי, גרגנלי.
טליאטלה.
אפילו לזניה, שבמקור היא מנפולי, אבל הלזניה שנמכרת הכי הרבה בעולם היום, זה לזניה בולונז, עם הרגו והבשמל,
נכון.
וזה לגמרי לגמרי אמיליה רומניה. אבל באמת, עזבי, נגיע לזה כשנגיע לפרק הפסטות.
ובאמת זה מופלא העניין הזה, שהם כל כך אוהבים פסטות, והם אלופי הפסטות הממולאות. תקשיב מה אמרת, אמרת רביולי, אניילוטי, טורטליני וקפלטי. זה ארבע צורות מופלאות, אבל כאמור נדבר על זה בפרק הפסטה.
עכשיו אני רוצה לדבר על פסטה שאנחנו הישראלים תופסים כפסטה, היא נתפסת בכלל בעולם כפסטה, והיא מופיעה בתפריט.
תמיד בפסטות.
בפסטות, אבל היא לא פסטה. הניוקי.
ניוקי, גם זה משם.
אז אוקיי.
אלוהים!
צריך לעשות...
אני רוצה לגור באמיליה רומניה!
צריך רגע
שנה.
צריך רגע להרים שלט.
כן.
מה זה משם? אחד, ניוקי, כזה נושא עשיר שאנחנו נקדיש לו פרק מיוחד משלו באחת העונות הבאות.
חד
משמעית. שתיים, יש באיטליה המון סוגים של ניוקי, מסולת, מריקוטה, מקמח תירס, מקמח הרמוני, מפירורי לחם, מתפוחי אדמה, כולם פשוט מדובר על כופתאות שמגישים ברוטב, והמילה ניוקי באיטלקית היא באמת המילה כופתאות בעצם. זה צורת הרבים של נוקו,
כן.
שלא ברור מה המקור שלה, יכול להיות...
מה, סבתא שלי, אתה מכינה נוקלך.
נוקלך, נכון.
מפולין.
אומרים שכנראה המקור היא המילה הגרמנית, שמדברת על העין שיש בעץ, העיגולי עין שיש בעץ, שזה מזכיר כן. בערך את הניוקים.
אוקיי.
אבל המילה שהשתרשה, נוקו, באיטלקית היום, מדברת באמת על הכופתאות האלה, ועם מקור המילה נקלס גם.
אוי.
כי בעצם מדברים על מפרקים של אצבעות.
אוי, גדול.
עכשיו שוב, לא פסטה. וניוקי על שלל סוגיו הוא בכלל מאכל רומאי. זאת אומרת, לא מאמיליה רומנה.
אוקיי.
אבל...
אז למה אנחנו מדברים על זה היום? אני... למה החלטת לדבר על זה באמיליה רומניה?
כי א', הרומאים הפיצו אותו בכל איטליה, המתכון המקורי הוא של סולת מעורבבת בביצים, ומאז הרנסנס יש המון המון מנות של ניוקי שצברו את מקומם בשולחנות העשירים.
אוקיי.
בוא נקרא לזה, הייתה נחשבת מנה של עשירים.
תראה, הניוקי סולת, אבל זה ברור שהוא, שהוא רומאי.
נכון.
זה אנחנו יודעים שהניוקי
נכון.
סולת זה ניוקי על הרומנה, ככה הוא נקרא. נכון. אז אתה מתמקד עכשיו בניוקי תפוחי אדמה?
כן, כי מה שקרה, בלומברדיה הגישו ניוקי שהיה עשוי מלחם חלב ושקדים, זנזרלי. עדיין אגב מגישים אותו באזור הזה,
mm-hmm.
אבל מה שקרה, תפוחי האדמה הגיעו רק במאה ה-16 לאירופה, כמו שאנחנו יודעים, הגיעו ולא התקבלו בעין יפה. לא כל כך אהבו אותם, דיברנו על זה כל כך הרבה בפרקי תפוחי אדמה,
mm-hmm.
בפרקי הצ'יפס, אבל מה? תפוחי האדמה התחילו לגדל בטוסקנה ובנטו, וזה התגבש לכדי אמיליה רומניה. ואז אמיליה רומניה נהיה באמת האזור המרכזי שגידלו תפוחי אדמה, ולכן את הניוקי גרסת תפוחי האדמה, שזה נראה לי הגרסה שהיום...
הכי נפוצה.
הכי נפוצה, זה, אומרים ניוקי חושבים תפוחי אדמה,
mm-hmm.
זה בעצם הגרסה שמגיעה מאמיליה רומניה.
הבנתי. זה מעניין, כי באמת כשאנחנו אומרים ניוקי סולת, אנחנו נציין שזה ניוקי על הרומנה, ניוקי
נכון.
כמו ברומא, אבל באמת כשאנחנו מדברים על ניוקי תפוחי אדמה, לא ניתן לזה שום כינוי נוסף, פשוט ניוקי.
נכון.
אוקיי.
Okay. עכשיו, יש שני סוגי ניוקי עיקריים. יש את הניוקי שהוא קצת יותר עם גוף ונגיסות, ויש את הניוקי שהוא ניוקי עננים, שאת שם אותו בפה, הוא נמס לך על הלשון.
אהבת חיי.
ובעצם יש המון שיטות להכין ניוקי. אפשר לבשל את תפוחי אדמה פחות מומלץ, יותר קל לייבש אותם בתנור על מלח, אבל אני חושב שיש מומחה גדול יותר ממני, ששמו הוא חיים כהן, השף הידוע מיפו תל אביב, ומכל תוכנית טלוויזיה על אוכל בארץ ב-30 שנה האחרונות, נראה לי שהוא עושה ניוקי אגדה. אני אומר, בוא נתקשר אליו ונשאל אותו מה הכללים לניוקי המדהים.
אי אפשר להסביר כמה ניוקי שהוא מכין. פעם אחת בחיים צריך ללכת יפו תל אביב, להזמין ניוקי ולהבין לאיזה ליגות הדבר הזה יכול להגיע.
זה מנה שכמעט אין בה כלום. הכוכב הוא באמת הניוקי, הכוכב הוא תפוח האדמה.
הכוכב הוא אוויר.
הכוכב הוא אוויר.
אוויר, אוויר עם פרמזן מלמעלה, ענן עם פרמזן.
יאללה, בוא נתקשר.
יאללה.
הלו, הלו, הלו.
שלום, שלום.
שלום לך חיים כהן, מה שלומך?
מצוין, תודה רבה.
אנחנו תופסים אותך ככה ביפו תל אביב כרגע?
יפו תל אביב, סרוויס, כן.
אין כמו להפריע באמצע הסרוויס, אבל אתה יודע, אחר כך יש סיאסטה, אי אפשר להפריע בסיאסטה, עדיף באמצע עבודה.
סיאסטה יש לצדיקים, לרשעים אין סיאסטה. סיאסטה.
לצדיקים ולאיטלקים.
בדיוק, הם צדיקים האיטלקים.
הם יודעים, הם יודעים לחיות פשוט. אנחנו היום בפרק אמיליה רומניה.
וואו, איזה פרק מרגש בטח.
וואו, אנחנו לא יודעים את נפשנו, זה פרק כפול, כאילו, כי אי אפשר לדבר על כל הקולינריה של מחוז הזה בפרק אחד, האמת שגם לא בשניים, אנחנו פה.
נכון. זה חיים שלמים, אמיליה רומניה.
ממש. ואז הגענו לניוקי.
אמרנו, בוא נדבר על הניוקי באמת. ואז אמרנו, אם ניוקי, יש מסעדה אחת בישראל שבאמת ידועה בזכות הרבה דברים, אבל הניוקי שלה יצא שמו למרחוק, וזה אתה.
אז התקשרנו.
יפו תל אביב, חיים כהן. אמרנו, למה להתאמץ? בוא נדבר עם חיים.
טוב, הנה, מוכן ומזומן, מה שנקרא.
תראה, הרומן שלך עם איטליה הוא רומן ארוך, נכון?
הוא רומן ארוך שמתחיל עוד בצעירותי, שחיפשתי את דרכי במחוזות אחרים, מחוץ לסירים של אמא שלי, והגעתי לפרובנס ומשם לאיטליה. ודרך לפגוש אדם שלימים נהיה החבר הכי טוב שלי, אלי לנדאו, שהוא היה הכי איטלקי שאני מכיר פה בארץ.
לגמרי.
וזהו, והשאר היסטוריה מה שנקרא.
הוא למד רפואה בבולוניה, לא?
הוא למד רפואה בבולוניה, זה סיפור מדהים, כי הוא למד רפואה במחוז אחר, זה לא קשור לתוכנית, אבל כן, כי בכל זאת יש בזה משהו יפה, בצדק פואטי. הוא למד במחוז אחר, והוא לא כל כך אהב את המקום שהוא למד בו. הוא כתב לאימא שלו מכתב שבחופשת סמסטר הראשונה הוא הולך לחפש מקום אחר, אוניברסיטה אחרת ללמוד בה. ואז הוא הגיע בלילה מושלג למודנה, והוא הכניס אותו, ראה אותו איזה בעל בר, ככה קרא לו, נתן לו לשתות איזה דרינק טוב לחמם את הגוף, והוא שאל אותו איפה יש מלון, והאיש ממש לקח אותו מרחק של איזה 50 מטר בשלג, הראה לו איזה מלון זה, ואז הוא כתב לאמא שלו שבמקום שהוא הגיע, יש אנשים טובים, ושם הוא רוצה להישאר ללמוד.
וואו.
לימים, אמא שלו כתבה לו, שבאו אמריקאים ושחררו, נכנסו לגרמניה, היא הייתה כבר בבור של קבר אחים, היא הייתה באמת שנייה לפני הוצאת נשמתה, והיא השפזו אותה במודנה במשך שנתיים עד שהיא חזרה לעצמה. וזה סיפור שהוא לא ידע, ורק נסגר המעגל שם. אז יש לנו גם למודנה, גם לאיטליה, יש לנו הרבה רגשות
חמים. וואו, I'm all shivered.
איך ממשיכים מפה?
אני אסביר לך, כי הניוקי שאני מכינה בבית, הוא על פי מתכון של חיים ודוקטור אלי לנדאו. זה הניוקי טרד שלהם, מהספר המבשלים הראשון, שזה בעיניי אחד הספרים הכי טובים שיצאו אי פעם בעברית. ממש, תקשיב, זה, קודם כל, בדומה לפודקאסט שלנו, זה בערך הספר היחיד שמתחיל מחומרי גלם, כאילו, לא מתחיל מאוף ומנות ראשונות ומנות עיקריות, אלא מתחיל מחומר הגלם, לכו לשוק, תמצאו ירק, כנסו למטבח.
אוקיי.
בדיוק, שזה יפה, זה סוג, אינציקלופדיה, שאתה פותח בערך מסוים, יש לך גזר, בוא נראה מה עושים גזר. ולא כתבו ספרים כאלה הרבה, ואני לא יודע אם בארץ עשו, אבל זה ספר שמאוד נהננו לעבוד עליו.
זה כיף.
אז בוא נדבר על הניוקי שלך. מה הופך אותו לכזה חלום? למה לא יוצא לי כמו שלך?
אז בוא נדבר על מה צריך בעצם, מה חשוב בניוקי. חשוב בניוקי שהתפוח אדמה הוא יהיה יבש ללא מים. ולכן נורא חשוב גם הזן, אבל אני לא מצפה עכשיו להגיד לכם, תיקחו זן מסוים, אנשים הולכים לשוק, קונים תפוח אדמה. אז בגלל שאנחנו לא מתמקדים בזן, אלא בתפוח אדמה הנגיש, נורא חשוב שהוא יהיה יבש, ולכן צורת הבישול הראשונית שלו, לפני שתוכנים אותו לניוקי, לפירה, זה אפייה בתנור על מלח גס בחום מאוד גבוה. מה שעושה המלח הוא בעצם סופח נוזלים, והחום הגבוה בעצם מייבש את הנוזלים שיש בתפוח אדמה. אז זה השלב הכי, אחד הכי חשובים, מפני שבתפוח אדמה יש המילן, והמילן יחד עם מים, עם תנועה של לישה, הופך לבצק. הרי איפה בסוף התוצאה מעצבנת? שהוא נדבק בכך למעלה.
נכון.
ואנחנו לא רוצים את זה. אז לכן, שלב ראשון, קצת מלח גס, להניח עליו בתבנית, להניח את התפוח אדמה, ולחום גבוה, הכי גבוה של התנור, 250 מעלות, משהו כמו 40 עד 50 דקות, אולי יותר, אבל אתם תראו, וגם יש יופי בטעם החרוך של הקליפה שנכנס לתפוח אדמה. השלב השני שנורא חשוב, זה שלהכין פירה, יש מכשיר מיוחד לניוקי, שנראה כמו קוטש שום נורא גדול, כזה כמו כוס גדולה עם בוכנה, שאתה שם את התפוח אדמה בפנים, לוחץ, וזה יורד כזה כמו מקרונים.
בקליפתו, אפילו לא צריך לקלוף.
צריך לקלוף.
כן, צריך לקלוף?
מוצאים, אחרי היבוש בתנור, הקליפה נורא מתקשה.
נכון,
מקלפים. צריך להוציא את הלב.
בדיוק, מקלפים, מכניסים למכשיר הזה, ולוחצים. עכשיו, למה חשוב לא לעקוף את הדבר הזה? כי כל פעולה של לישה או פירור של התפוח אדמה או גירות בפומפה לחורים הגסים, שוב, תייצר שחרור של המילן ותייצר כמעט דבק בתוך התפוח אדמה. אז לכן זה נורא, נורא חשוב, ואם אין לך אפרת, אני מבטיח להביא לך מתנה ממני, כי נסגור מעגל, אם את עושה מהמתכון של אלי ושלי, עליי
אני אשמח. אני פשוט אמרת, נהיה דבק? זה בדיוק הבעיה, נהיה לי דבק.
אז זהו, אז לא. עכשיו, הדבר השלישי שנורא חשוב, זה כמה קמח שמים לפירה הזה שנוצר לנו. ועכשיו פה יש מלחמה. מה המלחמה? אם אנחנו שמים המון קמח, אז נהיה בצק תפוח אדמה שנורא קל לעבוד איתו. כי בהתחלה הוא נדבק לידיים, נכון? ואז אנחנו מוסיפים עוד קמח. אז עוד טיפה נדבק לידיים ומוסיפים עוד קמח. ובסוף, אחת התכונות הכי קשות לטבח זה איפוק. אתה צריך להתאפק באיזושהי נקודה שהיד שלך נקייה, כמובן, אתה נוגע בקמח עם התפוח אדמה שעשית, וזה טיפה נדבק, שאתה אומר, אוקיי, עוד טיפה קמח, אבל לא. ברגע הזה, אתה לא צריך לשים את הקמח. כמובן שיש את הגישה של לשים ביצה או לא, מלח אני מיותר להגיד לשים, אבל זה הסודות, אלו הם הסודות של הניוקי. ייבוש חזק בתנור, להעביר אותו דרך מכשיר לחיצה, שלא מפעיל עליו תנועה סיבובית כדי שלא יהיה דבק.
ואיפוק עם הקמח.
בדיוק, זהו.
טוב, הגדרת בעצם את השלוש נקודות שבהם אני נופלת.
כי את לא יודעת להתאפק, אבל...
אין, אפס יכולת לדחות סיפוקים.
אבל האמת היא שאחרי שפעם אחת זה יוצא חלום כזה, אז זהו, כי הגוף שלך מתיישר לזה, אתה לא מרגיש שאתה מתאפק, אתה מרגיש שאתה עושה את הדרך הנכונה, ויש לך סיפור של 100% בעניין.
בעצם ניוקי זה סיפור של טכניקה. אין מתכון מדויק, אתה צריך להרגיש את הבצק כשאתה יוצר אותו. אבל באמת, כמו שחיים אומר, ברגע שאתה מקבל ניוקי עננים בפעם הראשונה, זה לשם תשאף תמיד.
אבל איפה הבעיה שלי עם ההגדרה הזאת שניוקי זה עניין של הרגשה? הרי כשאתה עובד במסעדה, ואתה צריך יום-יום לייצר ניוקי, אתה לא יכול להסתמך תמיד שיהיה לך את הטבח במטבח שידע, שירגיש.
לנצח אתה תסתמך על החושים והאינסטינקטים והכישרון של הטבח. אין, את לא יכולה להגיד 100 גרם, כי אולי תפוחי האדמה יובשו עוד 5 דקות, יפה. ויש בהם פחות נוזלים.
יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו יש עוד דבר שבעקבות מה שאמרת פרט, אז אני נזכר שלא ציינתי. ניוקי עושים, מבשלים ואוכלים. לא שמים אותו במקרר ליום למחרת, למה? כי גם אחרי שבישלת אותו, אפית אותו, התפוח אדמה עדיין מפריש עמילן. לכן, במקומות מסוימים באיטליה, במסעדות מסוימות, יש יום לניוקי. אין כל יום, עושים ביום שלישי ניוקי, אוכלים, וזהו. אין למחרת איזה.
היום של הקוסקוס שלהם.
בדיוק, יפה.
לא כל יום, אין אי אפשר כל יום. באמת,
אין כל יום.
אתם לא מקפיאים את הניוקי במסעדות ובשביל שיהיה כל פעם בסרוויס?
לא, לא מקפיאים, לא מקפיאים.
בישראל כן, לא? לא?
לא, מי מקפיא אוי ואבוי? צריך לעשות כל יום, ואני עושה כל יום פה, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. וזה כבר מי שישמע יגיד אוי ואבוי, אבל השיטה לעצור את המילן זה לבשל אותו מיד, את הניוקי כשהוא מוכן, ואז להוציא ולקרר אותו מיד. ואז את יכולה אחרי שעה עוד פעם לחמם ולבשל אותו.
Okay.
אבל זה ככה לכאלה שרוצים לעשות בבית ולא רוצים מיד שהאורחים מגיעים
נכון.
לעמוד ולעשות את הניוקי. אז אני אומר, אוקיי, שעה לפני אני מאשר לכם. אבל מעבר לזה... אין מה לעשות.
אני ידעתי שאם אני אתעקש, אני אקבל טיפ להכר את הבית.
אז הנה, אבל מעבר לזה, באמת, ניוקי, המלחמה שלנו בתפוח אדמה, זה הפרשות של המילן, שהופכות אותו לדבק. לכל אורך הדרך.
מושלם.
כן.
ומפה הרוטב הוא כאילו, לא צריך הרבה. בסוף, כשהניוקי עצמו כל כך מושלם, כל מה שהוא צריך זה חמאה וטיבול מאוד מאוד עדין.
כן.
כל מה שצריך זה חמה, קצת מרווה, אולי פרמזן, אפילו שמן זית, אליו אוליו כזה שמן זית ושום, ומי שרוצה לקחת את זה למנה האחרונה, יכול אחרי שהם מבושלים, להכניס אותם למחוות של חמה עם קצת סוכר, זה חלום.
כן. זה באמת טעים.
תראה איזה חיוך יש לי, איך בא לי את הדבר הזה.
גם לי, דרך אגב, אתם לא רואים, אבל גם לי אני מדבר ואני מחייך.
נראה לי אני יודע מה הוא יוכל להיות.
תתקשר כל יום.
תתקשר כל יום בשמחה. חיים כהן.
המון תודה.
תודה רבה.
תודה לכם חברים, בתיאבון.
תודה, עשית לנו כזה תיאבון, תודה רבה. משחררים אותך חזרה לסרוויס. תודה.
תודה רבה.
ביי.
ביי.
מה שחיים אמר בשיחה שהיה בעצם הכי חשוב, זה שניוקי לא יכול לעמוד.
מדהים.
זה אחד הדברים שהבשלן הביתי מכין לו, רואה איזשהו מתכון ומכין ונהדר, ואז הוא אומר, ארוחת הערב שלנו תגיע בעוד כמה שעות, אני אשים את זה בינתיים במקרר. הוא פותח את הדלת של המקרר אחרי כמה שעות, והלב שלו נופל לתחתונים.
אבל אני חייבת להגיד לך משהו. מחלקת פרקטיות, אוקיי?
כן.
קודם כל, כשאתה הולך למעדניות טובות, יש היום לכמה חברות טובות שמייצרות פסטות בישראל, חלקן מייצרות גם ניוקי, ואתה יכול לקנות ניוקי קפוא.
קפוא, כן.
אז למה בביתי שלי אני לא יכולה להכין ניוקי?
לא,
ולהקפיא?
לא. אז בואי אני אציין. למה חיים אמר שלא מקפיאים ניוקי? יש הבדל מאוד גדול בכמות הקמח שצריכה להוסיף לניוקי, בין ניוקי רגיל לניוקי שהולך להקפאה. אם את שמה באזור 200 גרם קמח, וזה באזור, שוב אמרנו, זה דינמי, 200 גרם קמח לחצי קילו תפוחי אדמה, אז אם הניוקי מיועד להקפאה, אפשר להוסיף עליו עוד לפחות 100 גרם קמח. מה שמאוד ישפיע על המרקם שלו, לא תקבלי את העננים האלה. אנחנו חייבים את הקמח הזה כדי לספוח את כל הלחות שתצא בזמן ההקפאה. זה קורה בהמון מסעדות. מה שכן, אי אפשר לשים אותו במקרר, אפשר לשים אותו במקפיא, מהמקפיא זורקים אותו ישר למים. אי אפשר להפשיר את הדבר הזה.
זה ברור שזה לא מייצר את אותו ניוקי עננים, אוקיי? ניוקי שהגיע כפו, גם אם זה ממקום מאוד מאוד משובח, זה לא אותו ניוקי עננים שאנחנו מדברים עליו, זה יותר כופתאות.
נכון.
אבל עדיין זה יכול להגיע לרמה גבוהה, ומה לעשות שבמטבח הביתי אני לא אעמוד כל יום והכין ניוקי, זה חתיכת סיפור, זה עבודה הדבר הזה.
אבל השיטה הזאת של לבשל אותו מראש ואז פשוט לחמם אותו ברוטב,
זה מדהים.
זה השיטה הנכונה ביותר, כי אז את גם מקבלת את הטריות של ניוקי שהוכן, זה גם מחזיק לך יומיים במקרר.
כן.
בלי שום בעיה, זה מושלם.
רק דבר אחד, אני כן מפצירה בכם להתעלם מהניוקים המצוננים שנמצאים ברשתות השיווק. זה, וואו, יש שם יציאות, זה מה שנקרא, למה יציאות? יציקות. זה יציקה, ההגדרה של יציקה. זה ממש מזכיר לי את הכופתאות של סבתא שלי, שהגיעה מפולניה, הייתה בחינה. לא חיה, זאת שפחות ידע לבשל.
זהו, זה, אבל שאני מת עליהם. אני חייב להגיד.
מה, על המצוננים האלה?
יש, זה לא מצונן אפילו, זה מגיע בוואקום, וזה מחזיק 6 שנים כאילו על המדף.
מה?
וזה ניוקים קטנים כאלה, ואם את קוראת רשימת המרכיבים מאחורה, פנייך...
מתקרקמות?
מתקרקמות.
כן.
כי זה הכל חומרים שמיועדים להחזיק תפוח אדמה שלא יירקב כל כך הרבה זמן על המדף.
למה אתה נותן לו לאכול את זה?
אני לא נותן לו לאכול את זה. ולכן כל פעם שהוא רואה את זה, הלב שלו יוצא, זה מתקופת הסטודנטים שלו, שהוא היה קונה כזה ומתענג, הוא נורא אוהב להתפנק על אוכל, אז הוא קונה לעצמו 2 ומביא את זה הביתה, ואז הוא חוטף ממני צעקות, ואני אומר לו, אני אכל לך ניוקי, מה הבעיה? ואז הוא אומר, לא, אבל אם אני ארצה, ואם אני אתקע, ואם לא תהיה, ופה ושם.
אם לא תהיה, הוא שקצת שואתי.
ואז אני שם את זה בארון, יש ארון, ויש בארון הזה כבר זה 9 כאלה, כי כל פעם הוא קונה, אני תוכל את זה בארון, זה לעולם לא מבושל.
לוקסי.
כן.
תכין לי ניוקי פעם באה שאתה מכין לבן זוגך.
עשיתי לא מזמן מתכון לניוקי, ממולה, במוצרלה.
ניוקי ממולה זה דבר חמוד מאוד.
אני מאוד אוהב. באורקה היה לנו את רגלי הברווז של אורקה. ככה היינו קוראים להם, זה היה ניוקי שהיינו עושים חור בניוקי, ממלאים אותו במחית קמעין וסוגרים רק צד אחד, וזה נראה כמו רגל של ברווז כזה משולש.
זה מאוד נחמד, אבל לעשות ניוקי ממולה זה כבר ליגה של, אתה יודע, זה יכול לצאת כל כך יציקתי, וצריך לדאוג שהשכבת בצק מחוץ למילוי תהיה מאוד מאוד דקה, אחרת... אני זוכרת שפעם האחרונה שהכנתי ניוקי בבית.
כן.
הכנתי ניוקי והתקשרתי אליך, היית באמצע משהו, התקשרתי לדיוויד.
כן. אה, נכון, אני זוכר משהו.
דיוויד! דיוויד פרנקל, מה קורה כאן? וזה אומר לי, איך זה נראה? ואז אני מסבירה, הוא אומר לי, לפח. לא, אבל למה? שמתי יותר מדי קמח. אז אני אוסיף, את לא תוסיפי כלום, תזרקי את זה לפח. אוקיי. זרקתי לפח.
אז כן, זה נכון, צריך להקפיד באמת שהניוקי יהיה טוב, אבל יש לנו עכשיו את הכללים של חיים, לניוקי הכי מקצועי שאפשר לעשות, תעשו את זה פעם אחת ועולמכם ישתנה.
או לחילופין, תקללו אותנו ממש, ותעזבו, לכו תאכלו אצל חיים כהן, תעזבו. אל תנסו, אל תנסו את זה בבית. יש דברים שאין לי כוח להתעסק איתם. זה מדהים כמה רמת הסבלנות שלי יורדת בצורה אקספוננציאלית כשזה מגיע להתעסק עם בצקים.
את לא אוהבת בצקים ולא אוהבת קינוחים.
אם אתה היית רואה אותי היום בבוקר, אור בן 16, קמתי בבוקר, מוקדם, לאפות לו עוגיות.
ראיתי עוגיות וסוכריות גומי.
כן, אפיתי לו עוגיות היום בבוקר. הילד בן 16, אוקיי?
נו.
לא מסוגלת לא להחליף חלק מה... עשיתי לו עוגיות חמה, אבל לא הייתי מסוגלת שלא להחליף חלק מהקמח.
בקוסמין.
בקוסמין.
סעימה מאפנה. ועל זה סוכריות גומי.
לא, זה בצלחת, זה הוגש ביחד. נו. בסדר, קצת בריאות שיהיה גם בתוך
הדבר הזה.
מה שאת רציתי להגיד על העוגיות האלה, זה שאני מתחילה להכין, ואני כל כך לא בן אדם של אפייה, שכאילו לא היה לי קמח רגיל בבית.
כן.
לא היה קמח לבן רגיל. אז... זה, העוגיות האלה נעשו מערבוב של קמח מלא, קמח קוסמין מלא, קמח תופח, וקמח פוקאצ'ה 0-0. ערבבתי את ארבעת, אמרתי, מה יכול לקרות?
מה? קמח זה קמח.
אני עושים, יש סוכר, הם יאכלו את זה.
יש סוכר, בדיוק, נו.
בדיוק, אוקיי. אכלו, נאכל? אכלו.
נאכל.
כן. טוב, תקשיב.
כן.
דיברנו על ניוקי, פסטות, אמרנו נדבר בפרקים הבאים, מה שנקרא.
כן.
אבל איך אפשר שלא לטייל באמיליה רומניה, ולא להתענג על איזה רגו כמו שצריך?
או כמו שאנחנו הישראלים קוראים לו.
רוטב בולונז.
רוטב בולונז.
אוי, תקשיב. הרגו.
רגו בכלל זה המקור שלו צרפתי.
זה בדיוק העניין. לא סתם, מכל השמות של האוכל האיטלקי, השמות הכל כך מגרים, תמיד עם ההתנגנות, רגול לא נשמע ככה.
נכון.
בטח שהוא לא נקרא ככה. כי הוא מגיע מהצרפתים, ויש פה צדק פואטי.
למה?
כי סוף כל סוף אנחנו רואים loud and clear שיש פה משהו שנגנב מהצרפתים, אחרי שהצרפתים גנבו לאירופה את כל השאר.
אני לא יודע, עוד לא חקרנו את המקור הצרפתי שלו.
אנחנו... מה?
אני אומר גם זה, יכול להיות שהם גנבו למישהו אחר, אי אפשר לדעת את הצרפתים האלה.
תראה, אז באמת, רגו, כשאנחנו מסתכלים עליו במטבח הצרפתי, אז מדברים על איזשהו תבשיל בשר וירקות, תבשיל של בישול ארוך. אבל זה רגו עם, מה שנקרא, עם O-U-T בסוף, רגו שמגיע מצרפת. ברגע שזה רגו R-A-G-U, הרגו האיטלקי, מה שמאפיין אותו זה שני דברים. אחד, זה שבאופן מסורתי הוא נאכל עם פסטה, כלומר הרגו האיטלקי, הבולונזי, לא אמור להתבשל לבד, אלא להיות הרוטב של הפסטה, והדבר השני, זה שהוא מבוסס על בשר.
כן.
זה שני הדברים. כלומר, אם אתם הולכים למסעדה ואתם רואים רגו עדשים, או כל מיני דברים כאלה, סבבה, אבל זה לא רגו איטלקי.
זה לא רגו איטלקי.
עכשיו, באזור הזה, באמיליה רומניה, תמיד זה יהיה מבוסס על בשר תחון. ויש אזורים אחרים באיטליה שאנחנו כן יכולים לראות רגו שמתבשל ארוכות על העצם, שאחר כך מפרקים את הבשר מהעצם, אבל באמיליה רומניה, כשמדברים על רגו, מדברים על רגו שמבושל עם בשר תחון, עם אותו שילוש קדוש של גזר, סלרי, בצל, שגם אופייני מאוד למטבח הצרפתי, הנה עוד רמז,
כן.
שיש בו יין, לפעמים יש בו חלב, לפעמים יש בו קצת ציר ישימו, ותמיד, תמיד, תמיד יהיה בו גם עגבניות.
כן.
עכשיו, אתה יודע איך הרגו הגיע לאיטליה?
עם נפוליאון, לא?
יס.
ספרי לי.
נפוליאון, סוף מאה ה-18, פלש לאיטליה, הגיע לאזור אמיליה רומניה, והביא איתו את הרגו.
והשאר היסטוריה.
ואגב, היה תבשילי בשר באיטליה לפני, אסור להתבלבל, אבל זה לא היה רגו, זה היה תבשילי בשר אחרים.
לא, גם לא. בוא נסביר שנייה, כן נגלוש לעולמות הפסטה, אבל איטלקים לא אכלו פסטה. כל היום.
נכון.
חיטה לא הייתה דבר פשוט לייצור, פסטה נאכלה במקומות מיוחדים,
כן, מה שהיה חסר להם זה הקמח.
בדיוק. הרגו שנאכל היה באמת תבשיל בשר וירקות, זה היה המנה. השילוב הזה של להפוך את זה באמת לפסטה ברוטב של רגו, זה משהו שהוא יחסית די מודרני, זה מאזור לדעתי 1800 ומשהו.
תראה כמה זה מדהים, היום אנחנו מסתכלים על זה בדיוק הפוך, היום בעצם המרכיב הזול שיש לנו בתוך התבשיל של הרגו זה הפסטה, שהיא זמינה לכולם.
נכון.
והבשר הוא זה שיותר קשה לנו להשיג והוא יותר יקר.
כן.
ופעם זה היה בדיוק להפך, בדיוק. כלומר היה להם את הבשר, היה להם את הירקות, הם היו אוכלים כל מיני תבשילים, הם לא יכלו להרשות לעצמם את הפסטה, זה נכון. מטורף.
זה הזוי.
וככה בעצם הרגו הפך להיות... כזה דבר נכון. נשגב, כי ברגע שאתה לא יכול להשיג אותו, אתה רוצה אותו. זה נכון לכל דבר בחיים.
נכון לכל דבר בחיים.
באמת, עד שהם התחילו לאכול את הפסטה עם רגו, הם בכלל היו אוכלים את הפסטה כמו שהיינו אוכלים איטריות במרק.
נכון.
פסטות בתוך ציר, בתוך ציר בשר, או בתוך ציר עוף, את הבשר, או שלא היו אוכלים בכלל, או שיהיו אוכלים בנפרד. אבל בוא נדבר קצת על עקרונות הרגו.
בואי.
מה חשוב שיהיה ברגו אמיתי?
מה חובה שיהיה?
מה חובה שיהיה?
יש מומחים גדולים ממני.
שוב אנחנו מתקשרים לתמר כהן צדק, הכהנת מבחינתנו, כהנת הצדק של הבישול של אמיליה רומניה. זאת שאנחנו כל כך מקנים בה שהיא גרה שם, שלפחות היא תשלם על זה ביוקר ותדבר איתנו פעמיים, בפרק הכפול של המחוז.
הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום.
שוב, אנזל ולוקסי המורעבים מתקשרים לאנשים שגרו באמיליה רומניה ומקנים.
התגעגעתי.
שבוע שעבר, כשדיברנו על הפרמזן, אמרת שגרת בבולוניה.
נכון.
בולוניה, המקור של הבולונז, הרגוע המשוגע הזה שאנחנו בדיוק מדברים עליו עכשיו.
לגמרי.
רגוע לבולונזה, כן.
כן.
וואו.
תכלס, בניגוד נגיד להרבה דברים אחרים שדיברנו עליהם באמיליה רומניה, כמו הפרמזן והבלסמי והפרושוטו, שיש להם חוקים מאוד מאוד נוקשים,
נכון.
פה זה תבשיל, מותר לגוון, אבל עדיין יש כמה כללי יסוד בעולמות הרגו.
נכון. תשלי את הנונות ואת הממות, הסבתות באיטליה, יש חוקים מאוד ברורים, אבל החוקים משתנים ממשפחה למשפחה, אני חושבת, ככה בקטנה. בכל זאת, לכל אחת יש את כמה שלוקח שלה, ואת הסוד שלה. אבל כן, יש איזושהי מסגרת מאוד ברורה לרגוע בולונזה. שאגב, יש הרבה רגוע. רגוע זה סוג של תבשיל, יש את הבולונזה שהוא ייחודי בפני עצמו. שהוא בעצם גם התערובת של הבשרים, איזה יין שמים.
אז בואי נתחיל אחד אחד. בואי נתחיל בבשר. איזה בשר?
אז מותר לכם להגיד הכל אמרנו, נכון?
בוודאי.
שבוע שעבר, אוקיי. אז דבר ראשון נתחיל עם הבסיס, הבסיס לכל הרוטב הזה, שזה הגזר, סלרי ובצל. זאת אומרת, הסוג של סופריט פה שעושים בתחילת שמתגנים בתחילת בישול. אחר כך מוסיפים לטיגון הזה את הפנצ'טה, זה בעצם, אולי אני קוראים לו כבייקון, פנצ'טה קצוצה, שככה מתגנים אותה עם הירקות, עד שהיא נמסה לה. מכניסים לומבו, של חזיר, לומבו לדעתי זה הגב,
הגיוני.
זה החלק של הגב.
נכון, אני גם זוכרת נכון, מדרום אמריקה של לומבו זה החלק האחורי של
אוקיי.
נכון.
אז זה חלק תחון.
תחון, לא קצוץ, תחון.
תחון. הכל תחון, כן, הכל תחון. וכמובן בשר בקר, זה החלק הגדול יותר, אבל ושוב גם שם עושים איזושהי חלוקה בדרך כלל, בין בשר שהוא פחות שומני לבשר שהוא יותר שומני. בואו נגיד, אני מכירה שמשתמשים בחצי אגוז, שזה לא, זה לא שומן, זה חלק מהירך, ובעוד נגיד חצי של פלדה, שנחשב קצת יותר בשר עם יותר טעם ויותר שומן, שגם אותו תוכנים.
כן, אני, זה חשוב השומן שם, כי אנחנו לא רוצים תבשיל רזה. לא יצטרך.
נכון, מצד שני, שהוא לא, אחר כך כל השומן יעלה למעלה, ובעצם צריך איזשהו איזון כזה בין, בין הדברים.
כן, מה שנקרא, זה לא תערובת לקבב. זה לא 30%,
זה לא המבורגר, שאת יודעת, בסוף זה נשאר לך ככה בה.
כן, לגמרי.
כן, אבל השומן גם נותן טעם, הוא גם חלק מהטעם של המנה. עכשיו, במתכונים הישנים ושל פעם, נהגו ביחד עם הבשר לשים גם חלב. המטרה הייתה בעצם, אני חושבת, לרקח את הבשר. להפוך אותו לרח יותר.
מרצ'לה חזן בספר שלה כותבת שהיא מוסיפה את החלב כדי למנוע חמיצות בהמשך הבישול.
יכול להיות.
חמיצות של...
תראה, אפילו הבאתי את הספר שלה איתי לאולפן.
אני רואה.
מורתי, מרצ'לה.
באמת.
איך, אני... אני כל פעם שאני קוראת מתכון שלה, אני אומרת, אני בדיוק ככה עושה. נו. אני כל כך אוהבת אותה. זה 200 ומשהו הרגוע שלה. כן, את יכולה להמשיך. אני בינתיים פה מחפשת את התשובה.
אז חלב.
כן.
חלב, יין לבן.
אופה.
שזה משהו שהישראלים הרבה פעמים חושבים שזה הרוג ואל יעבור, שאתם חייבים לשים יין אדום.
יכול להיות, זה מה שחושבים, אבל זה לא נכון.
זה לא נכון.
זאת אומרת, הרגוע בולונזה, זה יין לבן בדרך כלל. עוד שאני סתם תגיד שנגיד, אני חוטט אצלי במסעדה, ואני משתמשת ביין אדום. אבל כן, המקור, הבסיס הוא חלב ויין לבן. ויין לבן.
הנה, ובאמת מצאתי את זה, והיא כותבת להוסיף את החלב לפני היין והעגבניות, כן. בשביל למנוע את החמיצות שמגיעה מהעגבניות.
כן. אני, מה שאני יודעת,
שוב, את יודעת, זה גם, זה כמו שאת אומרת, זה מתכונים כל כך ישנים, שבאזור מילי רומנה, שמי שעשה את הבשר, בדרך כלל השתמשו בבשר התחון, בפרות שהן יותר מבוגרות, יותר סקנות, שהבשר היה יותר קשה ויותר סיבי, וזה שהכניסו את החלב, גרמו לבשר להיות יותר רך. והיום המצב הוא אחר אולי, ומסתם גם מונע חמיצות.
אוקיי.
עכשיו,
בכל מקרה זה עושה מין קרימיות כזאת מדהימה לרוטב, שאני מאוד אוהבת להוסיף את החלב לבולונז. כי מה שנקרא, once אתה מנסה את זה, אתה מבין למה צריך שם חלב. כן. אוקיי, ואז יין לבן.
נותנים לכל התפקיד להצטמצם, ככה לכל הנובלים, לצאת, להצטמצם, ורק אז מוצאים את העגבניות. שאגב, באיטליה משתמשים בפולפה די פומודורו. פולפה שם קנויה, היא פשוט באמת מאוד טובה, ברמה מאוד גבוהה, אז לא חייבים להשתמש בעגבניות ריאות תכונות, לפעמים העגבניות של הפולפה הקנויה, יותר מתוקות ויותר טעימות אפילו מהעגבניות הטריות.
כן, תכלס העגבניות המרוסקות שנחשבות הכי טובות בעולם, המוטי, מגיעות מפרמה.
נכון, נכון.
כאילו, גם זה אתה מבין.
אגב, כל אזור אמיליה רומנה.
גם זה משם.
נכון, הוא אזור כל כך, הוא אחד האזורים העשירים באיטליה, וגם בגלל כל העניין של תרבות האוכל שם, זאת אומרת, זה לא רק הבישולים הכפריים, זה ממש מפעלים של מזון שהם מאוד מאוד חזקים.
כן.
אני חושב שלגבי העגבניות חשוב להדגיש שזה לא רוטב עגבניות בעצם.
כן.
הרוטב הוא רוטב בשר, העגבניות שם לטיבול.
לגמרי. זאת אומרת, מבחינה כמותית, זה אפילו לא שליש מכמות הבשר, הכמות של העגבניות.
כן.
זה
כל כך חידוד חשוב. זה לא רוטב עגבניות עם בשר, זה רוטב בשר עם עגבניות. ממש. בוא נדבר קצת על הטיבול. את רוזיליה, אורגנו, הם נמצאים שם?
לא, לא.
אני אוהב לשים רוזמרין.
די.
רוזמרין, כן. רוזמרין מאוד מוסיף עלי דפנה, דברים שמשתמשים בהם, ואני אפילו מכירה אתם שמוסיפים אגוז מוסקט לתבשיל הזה. כן.
מעניין. מאוד מעניין.
אבל לא אוריגנו ולא בזיליקום
ולא פטרוזיליה.
כמובן מלח פלפל, אבל זהו.
אגב, יש גם מתכונים של רגו שמוסיפים להם קצת כבד, כבד אוף בהתחלה. אבל זה לא אופייני לרגו בולונז, נכון?
לא. זה יותר באזור של ונטו, ונציה, שמוצפים את הכבד. זה נותן לו טעם ככה עמוק. תראה קצת שר טייד לפעמים.
יש בזה משהו.
נכון.
כבד יותר.
מעניין. בכלל כן, דיברנו על כבד בפרק על ונציה, חובבי כבד שם.
לגמרי.
כן.
גם אוף, גם בקר.
טוב, אני חושבת שיש לנו את המתכון לרגוע שלנו.
אני יכולה לתת לכם טיפ אחרון?
בוודאי. מה זה חייבת? אל תשמרי שום סוד. שום סוד.
חמאה, אתם מכירים?
מה?
חמאה.
לא.
לא, מה זה?
מה? כאילו, שלום שלום, אבל מה?
כזה בורו באיטלקית. לפני שמוסיפים את הפסטה לרגו.
וואו, איזה טיפ, לא, לא, רגע, חכי שלי, אני צריכה לנשום עמוק, את הולכת לשנות לי את החיים עכשיו, אני יודעת מה הולך לקרות.
נו.
כן, דברי.
זה כף חמאה במחבת, לסרוף אותה שתגיע לצבע החום, לשים את הרוטב, שיתבשל על החמאה ורק את עושה את הפסטה.
יואו, את מדברת על כף חמאה למנה.
בטח. כף שטוחה, בסדר? כף
שטוחה. תקשיבי, אנחנו יושבים שנינו, תופסים את הראש בווייב של, א', גילית לנו משהו שממש לא חשבנו.
זה משנה את הטעם לגמרי. זה משנה את הטעם לגמרי של המנה.
איזה כיף.
זה כל כך הגיוני גם עם האגוזיות של האגוז מוסקת שדיברת עליה. הכל make sense כרגע, וואו. טוב.
תנסו בבית. זה מסוג הדברים שרואים, תנסו בבית.
הרגת אותנו.
משתי השיחות שלנו, גם מהשיחה שבוע שעבר וגם מהשיחה השבוע, אנשים צריכים לצאת פה עם תבשילים באוויר.
וואו.
כל הכבוד, תמר, המון, המון, המון כבוד.
תמר כהן צדק.
תודה לכם.
אנחנו ניפגש אצלך, תכיני לנו איזה בולונז במסעדה.
בשמחה.
תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ביי.
אריבדרצ'י.
ביי.
וואי, לוקסי. כל הדברים הטורפים שהם על רגו. אני חייבת להגיד עוד משהו שכל הרעיון איתה, שכחתי. המלח, אני מוסיפה אותו, וגם מרצ'לה חזן ממליצה לשים את זה, להוסיף את זה בזמן הטיגון של הבשר, ולא אחר כך. אתה רוצה שהבשר יהיה ספוג במליחות הזאת, ולא רק אחר כך להוסיף את זה לרוטב, בתקופת העגבניות, איפה שבדרך כלל אנשים מטבלים את זה. זה דבר אחד. אגב, גם מרצ'לה באמת שמה בזה אגוז מוסקט. ועוד משהו, זה שהרבה פעמים אני רואה אנשים סוגרים את המכסה כשמבשלים את הרגו. לא, 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 לא. אנחנו רוצים צמצום כל הזמן של הרוטב בשביל שלא יהיה המון המון נוזלים בדבר הזה. זה תבשיל בשר סמיך.
הרעיון שעומד מאחוריה, כשסוגרים מכסה, נוצר עדים, קיטור, בדיוק. והקיטור הזה הופך למים וחוזר פנימה, ובעצם יש לנו בישול, ואנחנו רוצים טיגון.
בדיוק.
טיגון, השכמה, כל הדברים הנפלאים האלה שקורים כשבשר ושמן נפגשים.
וואו. וואו. ואז אחרי שיוצא לנו הרגוע המושלם הזה, אז אפשר להגיש אותו עם כל מיני סוגי פסטות, אבל הקלאסי, 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 זה טליאטלה. ואנחנו נדבר על זה בפרק הפסטות.
אוקיי. טוב, אפרת, אנחנו מתקרבים לסיומו של הפרק שלנו.
כל כך מהר.
כל כך מהר. לקינוח נזכיר, כן. בשתי מילים, את הזופה אינגלזה, שזה גם מתכון ש... באופן עקרוני מגיע ממודנה, מפרמה, מבולוניה, זאת אומרת מאמיליה רומניה, קינוח מסוף המאה ה-19, מה שמוזר בקינוח הזה, הרי מה זה בסוף?
הזכרנו אותו, תירמיסו, אמרנו שהוא יכול להיות מבוסס על זה.
זה מבוסס על טרייפל, לא סתם קוראים לו זופה אינגלזה. הטרייפל האנגלי זה קינוח שהיו אוכלים בחצרות המלוכה, הסיפור שעומד מאחורי הקינוח הזה כנראה זה הדוקסים של אזור פרארה, שהיו נוסעים למשתים באנגליה, ואז חזרו לביתם באיטליה, וביקשו מהטבחים שלהם שינסו לשחזר את הטרייפל האנגלי. עכשיו, למה זופה? זופה זה מרק.
נכון.
זופ, סופ, אנחנו מכירים את זה. אבל בעצם מקור המילה זופה היא מהפועל אינזופארה, שפירושו המילולי הוא לטבול. אז כמו שבתירמיסו טובלים את הבישקוטים בקפה, בליקר ובזה, אז גם פה טובלים את העוגת ספוג באיזשהו ליקר, אמרטו או אחר, ובונים שכבות של פודינג, של מרנג לפעמים, של שקדים ושל עוגת תבולה.
אז בעצם הזופה אינגלזה זה בא אחרי הטרייפל?
בא אחרי הטרייפל.
מה אתה אומר? כי אנחנו שכל כך אוהבים את המטבח האיטלקי, בטח היינו טועים לחשוב שלקחו את זה מהאיטלקים ועשו את הטרייפל.
למעשה, זופה אינגלזה כמו, וואלה, נראה לי כל הקינוחים שדיברנו עליהם כמעט, כמעט עד היום, קינוח מאזור המאה ה-19.
מה אכלו לפני זה? פירות?
לא יודע.
מה הם אכלו?
אכלו את הפנטוני, את הלחם של טוני.
אתה יודע מה הם עשו?
נו.
הורידו עוד איזה חתיכת פרושוטו לסיום, שזה מה שצריך לעשות. אנחנו מסיימים, סיימנו את הפרק הכפול על אמיליה רומניה, אולי אחד המחוזות הכי מטורפים בעולם. היה לי כיף.
היה לך כיף?
היה לי טעים.
לי כואב את הבטן, שוב. ממש התהפכנו בתפקידים בעונה הזאת. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו.
למה כואבת לך הבטן?
כי אני רעב. אני ממש רעב.
אבל גם אני רעבה.
לא, אבל אני רעב ברמה שכואבת לי הבטן, זה לא קורה. אף פעם. אני אף פעם לא רעב. אני תמיד...
אתה יודע למה אני לא כזאת רעבה? כי בין שני הפרקים, תקעתי בחוץ את המסקרפונה שהכנת לבד בבית. פשוט תקעתי אותה עם כפית. לא אכלתי, זו הייתה תקיעה.
הנה, ניתן לגל, נראה מה הוא חושב.
גל מהבלוג פתיתים בא לבקר אותנו, אז אנחנו עכשיו מסיימים.
הלו, הלו, הלו. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו אורן לוקסי, והיא אפרת קו תחתי אנזל. כל זה כמובן באינסטגרם, אתם מוזמנים.
ככה אני מציגה את עצמי בפני אנשים. שלום, אני אפרת קו תחתי אנזל.
ככה אני מציג.
בוא נחתוך.
בוא נחתוך.
ביי.
לא, אנחנו לא חותכים. לא ככה. צריכים עלינו.
אמצא הביתה.
אני מבין. אני רעב מאוד, את רעבה מאוד, אני מציע שנלך. גל הביא לנו פה מבחר של דברים טעימים לטעום. תודה רבה, ונתראה שבוע הבא.
וואו, מה הולך להיות שבוע הבא? אתם לא מאמינים.
איפה אנחנו בכלל?
תסתכלו על המפה, תראו משהו מתחת לאמיליה רומניה, כנראה שאנחנו שם.
יאללה, ביי.
ביי.